חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. קר בחוץ וגשם ושמיים אפורים וברקים ורעמים, אני יושב בבית עם חימום וחושב על החיילים, על הלוחמים והלוחמות שלנו בסדיר ובמילואים, שלא רק שהם נלחמים כבר 14 חודשים בצפון ובדרום, עכשיו הם עושים את זה בקור מקפיא, רטובים עד לשד עצמותיהם, חוששים מהאויב אבל גם עם מזג האוויר, ואני רוצה להגיד להם תודה, תודה וסליחה. תודה על ההקרבה, על האומץ, על הנחישות, על זה שאתם ממשיכים, בעיקר המילואימניקים, שממשיכים להגיע. זה כבר לא 150% סבב רביעי, אבל זה עדיין אחוזי התייצבות מופלאים. וסליחה על זה שאנחנו לא חושבים עליכם מספיק ולא עוזרים לכם מספיק, ועל זה שהקואליציה הפילה בתחילת השבוע את חוק ממדים ללימודים של גדי אייזנקוט, ועל זה שעדיין אף אחד לא עושה שום דבר משמעותי כדי להקל עליכם את הנטל, ולהוסיף למאגר המגויסים עשרות אלפי צעירים בריאים. אז בינתיים זה מה שיש, רק תשמרו על עצמכם ועלינו, תחזרו הביתה בשלום, אנחנו כאן בזכותכם, לא בזכות שום דבר אחר, ואסור לשכוח את זה אפילו לרגע.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני נועם אדרי, ואני היום השוטר הרע. השקופים החדשים, הייתי אתמול בצפון והמצב שם קשה מאוד. אסור לנו לאבד הצפון. רגע לפני הסדרה ורגע לפני שסדר היום התקשורתי ישכח את תושבי הצפון, אני פונה לשר אלקין, שר המנהלות, לשרי האוצר, החינוך, הבריאות, הרווחה ולכל שרי הממשלה, כל אחד בתחומו. עכשיו זמן מעשים. תפתחו את הכיס ואת הלב. שבו עם ראשי היישובים והערים בצפון, תקשיבו למצוקות של התושבים שלהם. תדאגו לכל מה שצריך, לשיקום הבתים, למעטפת נפשית לילדים שסובלים מחרדות, לחקלאים, לאנשי התיירות, למפעלים, שרי ממשלת ישראל, כל אחד בתחומו. זהו זמן חמלה, מנהיגות ונתינה. פחות מזה יהיה עוד קין עליכם. רוצו לצפון ותתחילו לעבוד למען התושבים שם. חייבים לשקם, לקדם ולפתח את הצפון. ומהר, בלי בירוקרטיה, בלי דיבורים. רק מעשים, כאן ועכשיו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ונועם אדרי.
מה קורה,
בן? וואו,
רגשת
איפה היית? רגשת, הייתי גם בקריית שמונה, גם בחצור הגלילית, גם במועצה האזורית גליל עליון, בשאר יישוב, והאמת היא, מבאס המצב, מדיג, מבאס, והכי, הכי מדיג אותי קריית שמונה. אני חושש שאחוזים ניכרים לא יגיעו לעיר החשובה הזאת, ויצטרכו שם להיות מאוד יצירתיים כדי להחזיר את התושבים, מאוד.
דוד אזולאי אומר ש30% בטוח לא יגיעו, מקווה שה70 יגיעו, אבל אגב, אם עדיין קוראים לתושביהם לא לחזור, הוויכוח על ההסדר נמצא, על ההסדרה נמצא בעיצומו. שמע, אני כמובן מסכים עם כל מילה שלך, אני גם היום ראיינו את משה דודוביץ' לפני כמה ימים את בני בן מובחר, את אזולאי, הכסף גם לא מגיע.
נכון, הרבה בירוקרטיה.
אתה יודע, אישרו, לא הכניסו את הכסף לבסיס התקציב, שזה חמור מאוד.
נכון.
וגם, אתה יודע, הזרימה בסוף זה נעצר, זה לא מגיע. הם צריכים עזרה ולא מקבלים, ואני רק ממילה אחת שאמרת, כל לא מילים בסלע מסתייג, כשאמרת חמלה, בוא, לא צריך לעשות את זה מרחמים.
אני מסכים לגמרי.
זה מגיע, מגיע, אנחנו צריכים להשתחוות בפניהם, ואנחנו צריכים לשכב על, על, על הכביש מול הבית שלהם, שידרכו עלינו בדרך חזרה.
בן, אני כל כך מסכים איתך, שהם לא עושים בכלל טובה, הם לא עושים טובה, אבל אתה יודע, אני בכל זאת אמרתי, כי אתה יודע, לפעמים אומרים, דבר ללב, אז אני אומר, אם יש להם לב, אני לא בטוח, אבל אני רק אומר, אם כן, אתם באמת לא עושים טובה, זה אנשים ששנה ומשהו לא בבתים, אני מכיר משפחות שנהרסו גם אישית, מכיר משפחות הרסו, ואני לא מדבר על אלה שנשארו בלי מיגונים לילדים שלהם. אתה יודע, פונות אל האימהות ברשתות החברתיות, מספרות לי איזה פחד בנהריה לקחת את הילדים, התפילה הזאת שבין הבית ספר לגן, שלא יהיה חלילה איזה אזעקה או איזה טיל, פגיעה ישירה, דברים שאתה שומע אותם, אתה לא מאמין שבמדינת ישראל, עם כל התקציבים שהולכים השד יודע לאן, לא מסוגלים להעמיד מיגוניות, ילדים לא בטוחים בבית הספר, חסר מיגונים בתוך מוסדות החינוך. תשמע, זה כואב, זה מקומם, ואני לא אפסיק לצעוק את הצעקה שלהם.
ככה צריך, תראה, אני, קודם כל, אבל לפחות יש שר מנהלות, אז אני רגוע, אבל תשמע, לפני איזה, אתה זוכר בלילה הגדול של הטילים של איראן.
נכון, באפריל, כן.
נפל טיל בליסטי, לא מיירט ולא נעליים. טיל בליסטי איראני קומפלט פרסי, דיבר פרסית 150 מטר מהבית של הבנות שלי.
וואו.
איפת השמשות לכל השכונה, כולל הבית, כל הזכוכיות אפו. ואתה יודע, לקחתי אחר כך זמן לאושש אותן, להסביר להן גם קצת לא להגיד את האמת, כל מיני דברים כאלה, לראות את הטראומה, ואז פתאום תפסתי את עצמי, אמרתי, תגיד.
מה עוברים?
אתה נופל טיל אחד. יש אנשים בעוטף עזה, מקום שאתה מכיר טוב.
נכון.
שהילדים, הילדים כבר יצאו לפנסיה, והם כל החיים, זאת אומרת, חיים עם, עם השבע שניות, נכון. לא דקה וחצי עוד השרון.
זה מדהים.
שבע שניות, איך אפשר? כאילו, אתה תופס פתאום את הקטע.
נכון, זה מדהים מה שאתה אומר, אחותי מורה בסדרות 30 שנה, והיא גידלה כבר דורות שלמים, שהיום הילדים שלהם סובלים מחרדות. ואותי מדהיג לגבי הצפון, כי אתה יודע שיש מצוקה מאוד מאוד קשה של פסיכולוגים בשירות הציבורי גם ככה. ואם מדינת ישראל פה לא תהיה מאוד יצירתית ברמה של מצידי לגייס אנשי מילואים לתוך העולם של פסיכולוגיה ציבורית כדי לעזור לתושבים שם, צריך להבין, תושבי הצפון לא מורגלים, אני אומר את זה לצערי, לחוסן הנפשי שיש בסדרות, בנתיבות, באופקים ובעוטף. ומישהו יצטרך לדאוג לילדים שם, זה יהיה אסון אם לא. אסון.
כן, וזה אזור כל כך יפה וכל כך מרחיב נשמה, הגליל העליון שם, וטוב, הגיע הזמן. תשמע, אתה בטח תומך בהסדרה, אני חושב שגם אני, אבל יש לנו חדשות, ומיד אחרי נדבר על זה.
יאללה. עכשיו, 17:00, עם בן כספית ונועם אדרי.
אורחים ומפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור סתיו קורנס. אתה יודע, כל פעם שאני שומע שהם עכשיו הולכים לסגור את התאגיד ואת גלי צהל ואת פה, אני חושב עליך קצת. עברנו אירוע כזה.
וואי, מה עברנו? אבל תראה, לא הצליחו לשבור אותנו, תשמע. תראה, אני חייב להגיד, קודם כל לא שהיית צריך את החינוכית כדי לפרוח, אבל לבלי אין הרע. מאז רק עליך נאמר, אתה מכיר את זה בשס שאומרים, כאשר יענו אותו כך הרבה וכך יפרוץ. זה מזכיר לי את זה, משהו כזה.
אנחנו פרצנו שם ביחד, אבל זה לא, תשמע, בינינו זה לא מצחיק, אבל זה לא לשיחה הזו.
נכון, זה
כי על הקו ישנו מישהו שאולי יבשר לנו בשורה, ברק רביד, וואלה, אקסיוס, מארצות הברית, אני מניח, מה קורה?
אלן, מה נשמע?
היית או חלמנו חלום? האמריקאים אומרים שיש הסכם.
כן, דיברתי לפני משהו כמו שעה עם בכיר אמריקאי שמעורב במסע ומתן על הסכם הפסקת אש, והוא בעצם אומר לי שארצות הברית מאמינה שהוא שג הסכם. הוא אומר, אנחנו נמצאים על קו השאר, לא חצינו עוד את קו השאר, כי הקבינט המדיני-ביטחוני הישראלי צריך עדיין לאשר את ההסכם.
אני קוטע אותך. אתה אוהד הפועל כפר סבא, אני יודע כמה פעמים הייתם על קו השאר ולא הבקעתם.
וואי וואי.
לא, בן, תשמע, אתה רואה, זה ההבדל בין אוהדי הפועל תל אביב לאוהדי הפועל כפר סבא. אוהדי הפועל תל אביב מגיעים לקו השאר, אנחנו מגיעים ל-16. זהו, הגענו ל-16,
זה... כן, בדיוק. בקיצור, אבל הם אופטימיים.
אני חושב שהם אופטימיים מאוד. עכשיו, גם אני שומע את זה מבחירים ישראלים שאומרים שבעצם הכל די סגור. נותרו באמת עוד כמה דברים באמת קטנים שהם קשורים לצד הלבנוני ועניינים פנימיים בתוך לבנון. אני חושב אחד הדברים המעניינים, יש שני דברים מעניינים בעיניי שחדשים. האחד, נפטר המשבר סביב המעורבות של צרפת בהסכם. הרי ביום חמישי כאשר יצאה ההודעה של על הצווי מעצר של בית הדין בהג, ההודעה יצאה בדיוק שנתניהו ישב עם הוכשטיין לדבר על ההסכם. נתניהו די התחרפן מהעניין הזה בצדק, וזה די הסיט את כל תשומת הלב מהדיון על ההסכם בלבנון. ואז גם הגיעה ההודעה על כך שצרפת אמרה שהיא תעצור את נתניהו, ואז הוא אמר, אם ככה אני לא מוכן שהצרפתים יהיו מעורבים בהסכם. ובימים האחרונים הרבה מהמאמצים הדיפלומטיים היו לפתור את הנושא הזה, והפתרון כנראה הוא שצרפת תעשה כמה צעדים כדי לשפר את היחסים עם ישראל, לא ברור לי עדיין איזה צעדים בדיוק, ובתמורה היא כן תהיה חלק ממנגנון היישום של ההסכם הזה. דבר שני, אתה יודע, אמרו לנו הרבה זמן שיהיה איזה מכתב ערבויות אמריקאי על כך של ישראל, תהיה זכות, חופש פעולה ודברים כאלה. אני מציע לכל המאזינים לקחת את הדבר הזה עם גרגר של מלח. אכן יהיה מכתב אמריקאי, אכן המכתב יכיר בזכותה של ישראל להגנה עצמית, אבל זה יהיה בתנאים מסוימים. כלומר, איך אמר לי בכיר אמריקאי? אנחנו חותמים על הסכם הפסקת אש, לא על הסכם המשך אש. ולכן יהיו קריטריונים מאוד ספציפיים למתי ישראל יכולה לפעול ובאיזה תנאים ואיזה התייעצויות היא צריכה לעשות קודם לכן עם ארצות הברית. ולכן כל מי שאומר לכם שישראל מתי שהיא רוצה ובכל מקרה חופש פעולה, זה לא יהיה, זו לא אמירה מדויקת.
ברק, אני רוצה לשאול אותך, למה להערכתך היה חשוב לנתניהו לרצות את הממשל האמריקאי הנוכחי וללכת להסדרה בצפון בניגוד ללחצים הפוליטיים מבית, מהקואליציה שלו? אנחנו כבר שומעים את בן גביר וסמוטריץ' על פי מה שאני יודע מאחורי הקלעים די זוהם. מה עומד מאחורי זה?
אני, תראו, יש הרבה פעמים נטייה לייחס לנתניהו ציניות מוחלטת, ואני לא בטוח שזה לא נכון, כן? אבל לא הכל זה לרצות ממשל אמריקאי כזה או אחר, או לענות ללחץ פוליטי כזה או אחר. בסוף, מבחינת המשימה הצבאית שהוגדרה, היא בוצעה. כלומר, הצבא השלים את המשימה שהקבינט נתן לו בדרום לבנון. היעד הצבאי הושג. עכשיו, במידה ורוצים שימשיכו כל יום למות חיילים בלבנון, אפשר להמשיך את המלחמה. כן, אבל אני לא חושב שנתניהו הולך למהלך הזה בגלל שהוא רוצה לרצות איזה ממשל אמריקאי, או בגלל שהוא, לא יודע מה, בגלל כל מיני סיבות פוליטיות. אני חושב בסוף, נתניהו הגיע למתקנה שהמהלך בלבנון מוצע, וכל יום שזה נמשך יעלה בעוד ארונות מתים שיחזרו מלבנון לישראל, ובעוד הסתבכות בבוץ הלבנוני.
דאגת אותי עם מה שאמרת על המכתב, אנחנו כל הזמן, אמרת את זה בצדק, מתחילת המגעים כל הזמן אנחנו מתפארים שיהיה מכתב צד,
שיאפשר לנו לאכוף.
לא, 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 אני הבנתי מה אתה אומר, לכן אני מחדד את זה, שיאפשר לנו לאכוף. אתה בעצם אומר שזה יהיה מכתב מאוד מאוד מעורפל, והוא יאפשר לנו לאכוף רק אחרי שאני מתאר לעצמי, פנינו לוועד השכונה, דיברנו עם ראש העיר, נתנו לממשלת לבנון לאכוף, אחר כך לצבא לבנון, אחר כך ליוניפיל, אחר כך לצרפתים, אחר כך לאמריקאים, ורק אז, אחרי שהם כבר גמרו לחפור את המנהרה, ולהציב את הטילים, נוכל לפעול או משהו כזה?
אז עוד פעם, אני לא יודע אם זה יהיה עד כדי כך ארוך, אני רק אומר שזה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, זה קארט בלנש לעשות מה שרוצים בלבנון, כן? זה לא יהיה, כן? אז, ולכן צריך לעשות התאמת ציפיות, ובסוף לזכור שלישראל היה חופש פעולה בלבנון, גם ב-2006, אחרי שהסתיימה מלחמת לבנון השנייה. אם ישראל הייתה רוצה בכל השנים מאז לפעול נגד חיזבאללה בלבנון, אם זה נגד מפעל טילים או נגד אוהל על הגבול, היא הייתה יכולה לעשות את זה. זו החלטה של ממשלת ישראל, וממשלות ישראל מ-2006, סיום המלחמה, ועד היום, עד בעצם ה-7 באוקטובר, החליטו לא לעשות את זה, משלל סיבות, אוקיי? שאפשר להתווכח, כן טובות, לא טובות, אבל ממשלות ישראל, שבראשם אגב רוב הזמן הזה עמד בנימין נתניהו, החליטו לא לפעול. ולכן השאלה היא מעכשיו, מה ממשלת ישראל תחליט ביום שאחרי ההסכם הזה? אם היא תראה עכשיו שחיזבאללה מזיז טילים מצפון לליטני לשטח מדרום לליטני, מה היא תעשה אז?
זה okay? הזו של הגדולה, טוב.
ואגב, השאלה הזאת תשאל לא רק אם תהיה ועדה או לא תהיה ועדה ויפנו לוועדה וזה, יכול להיות שאתה תפנה לוועדה והוועדה תפנה לצבא לבנון, וצבא לבנון לא יעשה שום דבר, ואז עדיין ההחלטה תהיה של ממשלת ישראל, והשאלה היא אם אז ממשלת ישראל תחליט לעשות משהו, או להגיד, רגע מה, אנחנו עכשיו נדליק עוד פעם את גבול הצפון, זאת השאלה בסוף.
ברק רביד, היא נשאלה, תודה.
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 פוליטית תהיה לו קשה, נועם.
כן, מאוד, מאוד. לא יהיה פשוט עם קואליציה כזאת, ובצרה צורה, אני לא רואה אותו מבליג על רבע כזאת.
יראו את זה כאילו זה כסכם קנייה.
נכון, נכון, נכון. זה הולך להיות אירוע פוליטי קשה.
פרסומת אחת.
אין חניה קרובה והרמת ידיים? חפש את הפלוס. קצת אימון לרגליים. נביאות עם מגנזיום טבעי, זה פלוס. נביאות, לגוף ולנשמה.
נועם, אני רוצה להכיר לך עכשיו כתב חדש, הוא חדש בתחום גם, אני הסכמתי שנעזור לו בצעדים הראשונים, יתחיל ברדיו, בטח יגיע מתישהו לטלוויזיה, ברנו תגניה, שלום.
שלום בן, שלום נועם.
ברנו, אנחנו נגדיר אותך כאח ואז כתב.
בדיוק. תגיד, מאיפה צצה החקירה הזו נגד 5 מאנשי לשכת בן גביר בפרשת חלוקת הנשקים, להב 433, הוא כבר טוען שזו הפיכה נגד הדמוקרטיה, מה הקטע פה?
קודם כל, ג'וש בריינר מארץ פרסם לפני מספר חודשים על כך שנפתחה חקירה או בדיקה בעקבות כמה מהעובדים, בהתחלה זה זוטרים, שכביכול הנפיקו רישיון נהיגה שלו, רישיון נשק שלו בסמכות שלהם. כלומר, לא הייתה להם סמכות לחלק נשקים, ואז החקירה הזאת משום מה עשו בדיקה ולא התקדמו, ואז כמובן שככל ששאלנו מה קורה עם החקירות האלה, לאחרונה בלהב 433 מגבירים קצב, וזימנו היום 5 מאנשי הלשכה שלו. אם בהתחלה זימנו, בואו נגיד, עובדים שעסקו בצורה זוטרה, הייתי אומר
פרילנסרים כאלה,
כן, הפעם כזה מתנדב בזה, בארגון כזה, בארגון אחר, אבל הפעם באמת הם העלו קצת הילוך והגיעו ללשכה לפחות 5. כרגע אחד מהם הוא בכיר, לשאלתכם, לא חנמל ולא הצר בעצמו, או מישהו שהוא נגיד מהמעגל הראשון שלו, לא, אבל אפשר להגדיר אותו בכיר. הם זומנו לחקירה, ושוב, החקירה היא, הרי אנחנו יודעים, הדגל, הטיקט של בן גביר, בין היתר, לחלק נשק לכל מי שדורש. והחשד הוא שאותם עובדים, כולל אנשי הלשכה שלו, הם, בוא נגיד ככה, בלשון העם, עיגלו פינות, חלקו למישהו שבאמת מגיע לו, או הם לא היה להם את הסמכות להקל בתנאים של הדרישות המינימליות ש...
ברנו, אני רוצה לשאול אותך שאלת מקרו לגבי היחסים בין בן גביר, או מה שנקרא קמפיין מיליציית בן גביר. אני מחפש סיבה לאופטימיות, ואני רואה שאלה 433 פותחים בחקירה נגד אנשים קרובים לבן גביר, אז יכול להיות שנשארו איזה איים קטנים במשטרה שהם לא מיליציית בן גביר?
אני אגיד לך, האיש שעומד בראש...
רנו, קח בחשבון, אף אחד לא שומע אותנו, אתה מדבר רק עם נועם ואיתי, זה ערוץ אינטימי לגמרי.
אז אני אנצל את זה שערוץ אינטימי, שאף אחד לא מאזין לנו.
בדיוק.
חוץ ממדינת תל אביב. אז אני אומר ככה, האיש שעומד בראש אח"מ, אגף החקירות והמודיעין, אני מסתכן ואומר שהוא לא רואה אף אחד ממטר. קוראים לו ניצב בועז בלד. הוא גדל... במצור של החקירות, אגב, דיברתי עם אנשים לשעבר שהם היו באח"ם, כולם לגביו אומרים, הוא לא, אם רואה חשד לחקירות, ילך עם זה עד הסוף, בין אם זה ראש הממשלה, בין אם זה השר שמינה אותו, או בין אם זה מישהו בעל עוצמה. ניצוצות התחלנו לראות, ראינו את צחי הנגבי עם החקירה, ראינו פרשת המסמכים, ראינו את הפרשת... הפרוטוקול, זיוף הפרוטוקולים. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שהם בעלי עמדה מאוד מאוד משפיעה.
אז אני אשאל אותך שאלת המשך לשאלה שנועם הוציא לי מהפה. גם אני עשיתי כל מיני ברורים, כי אני בכלל מזמן כבר קבעתי לעצמי שהמשטרה נפלה, אני לא היחיד שאומר את זה, ואז אמרו לי על בועז שיש מצב שהוא באמת עצמאי ועם עמוד שדרה. הבעיה היא שבשנתיים האחרונות הם הפריטו ופיזרו לכל רוח את כל כוח החקירה המשמעותי שהיה בלהב, שנתנו לה להתמקד עכשיו בשטויות, דיללו אותה. אם תסתכל, כל חוקרי האלפים, ביניהם חוקרים כמו קורש ברנו, חוקרים תותחים, אפו, ברחו, וברחו, פרשו, והשאלה היא רק אם יש להם כלים, אבל זה רק שיהיה לך ברור, מה שאמרת לי עד עכשיו מאוד משמח אותי.
אין להם, קודם כל אין להם כלים, כי משום מה הממשלה מתנגדת, דוגמה בעניין הזה של רוגלות, כן? אנחנו מדברים אחד הכלים, תשמע, אגב, זה עצוב לומר, ארגוני הפשיעה, הם הולכים ומתקדמים, מתעצמים, הכלים שנותנים למשטרה הולכים והולכים מתמעטים. דוגמה, ביקשו בלהב 433 את העניין של הרוגלות המתקדמות, שבמיוחד שיהיה גם פיקוח, כל מה שאתם לא רוצים, מה אומרים להם, הממשלה, מה אומרת להם? כולל איתמר בן גביר. אני אתן לכם הכל, כל מה שאתם רוצים, אבל הטכנולוגיה שאני נותנת לכם, הממשלה אומרת, אתם תפעילו אותה רק על ארגוני הפשיעה. על נבחרי הציבור, כלומר, עבירות שחיתות, מה פתאום? אתם לא תפעילו אותה. אז אתה רואה שהוא מאוד מאוד בעייתי, כלומר, אחד הכלים שיש למשטרה, שהיא משתמשת בו בין היתר, זה הכלים האלה. דבר שני, רוב החוקרים היום, לאו 433, זה המציאות שאנחנו חיים בה, עסוקים בחקירה של הנוחבות, אוקיי?
תגיד, מה אומר, איפה, טוב, סליחה, מה קורה עם הדבר הזה?
אבל הצהל לא מפסיק לעצור, צהל
לא
צריך.
לא, אבל מתי משפט? אני מבין שיש בעיה להגיש
לגבי כתבי אישום. יש בעיה להגיד גם טריבונל מתאים, איזה
צריך חוק. בית
משפט ישפוט אותם.
ברנו, אני אגיד לך משהו, עזוב רגע את הנוחבות, ואני מבין את המצוקה, אתה יודע, אני מנסה עכשיו להיות, אני מתאר לעצמי שגם בן היה רוצה, זבוב על הקיר בין המפכ"ל לבין בן גביר, שחקירה נפתחת נגד האנשים שלו, זה מזכיר לי את האמירה של מירי רגב, מה שווה תאגיד אם אנחנו לא...
לא, אבל אתה הולך רחוק, שר בחיים לא היה מצב שבו שר אומר את חקירת פרשת העניין של הנשקים, קצינה בדרגת סגן ניצב, בשם משפחה טולדנו, לא תחקור. למה?
כי היא לא קודמה.
בגלל שלא קידמתי אותה.
נכון.
זה אבסורד לשמוע כזה דבר. אז השר גם יבחר איזה קצין יחקור את הפרשה. אבל מצד שני, והשר עומד על שלו, אומר אתמול כתב גם ליועמ"שית, וגם לפרקליט המדינה, אומר להם, אתם שניכם רודפים אותי, זו חקירה פוליטית, אתם, הדבר הזה שעשיתי מהשבעה באוקטובר, אומר, בזכותי נמנעו אסונות פיגועים, אז הוא מבחינתו, כמו שאמרת, בן רדיף פוליטית, אבל מבחינת המשטרה, אני אומר לכם, לדעתי, שניכם מכירים גם טוב טוב מאוד, מפכ"לים לשעבר, חצי שנה ראשונה, בשנה הראשונה יש להם את העניין של הכרת תודה. וואלה, המפכ"ל, השר הזה מינה אותי, השר הזה נתן לי את הרב ניצב. אחר כך יש לי הרגשה שלא יראו ממטר וימשיכו לחקור.
רגע, אתה בעצם אומר, ואני כל כך שמח על השיחה הזאת איתך, כי אני מאוד פסימי, שדני לוי, זה יכול להיות, הרי גם אנשים שוכחים שאלשיך, שמונה על ידי נתניהו, ההחלטה הראשונה שלו הייתה שלא יהיו המלצות בפתיק המעונות נגד שרה נתניהו. אתם זוכרים את זה, כולם?
לא רק את זה, אבל פורסם גם אם אתם זוכרים, שאלשיך הגיע למשטרה אחרי שהובטח לו...
להיות ראש שב"כ.
שתיים בשב"כ, להיות ראש השב"כ, אבל אחר כך שימו לב, עבר איזשהו תהליך בעצ התפקח, הוא הבין שבעצם...
ראה את החומרים פשוט.
ואמר, אני מוותר על המפכלות.
בקיצור, ברנו מומלץ שבן גביר לא ישמע את הרעיון איתך, למה חדשות רעות, זה בטוח הבאת לו היום.
לא, לא בן גביר ולא דני לוי יצמחו לשמוע את הרעיון הזה, אבל בפועל מה שאני אומר, קודם כל, באמת אני אומר, יש על מי לסמוך בלהב 4-3, על מי שעומד בראשה, הוא באמת... קצין ערכי שלא רואה אף אחד ממטר. מצד שני, בוא נתפלל ונקווה שהמפכ"ל, כמו שהוא אמר, יעמוד על שלו ולא יכנע לדרישות של השר.
רנו תגניה, תקשיב, בשביל רעיון ראשון זה היה בסדר גמור, תודה.
רנו, תודה.
אמרתי את המבחן?
בגדול, בגדול.
אתם אותי, אני רגוע.
טוב, אנחנו נושא לא יותר רציני, אולי יותר עצוב. אלי אלבג, שלום.
שלום.
בוא נשמע קטע מדברים שאמרת היום בוועדת חוקה, חוק משפט. זה היה ציון יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים בכנסת, הנה.
אותי צבו כשמאלני בוגד, שאני האמא של הביביסט. אני האמא של האבא של הביביסט. אני שמאלני בוגד, כי אני הולך עם השלט של לירי, ואני רוצה אותה בבית. ולמה? כי מכונת הרעל עובדת יפה. צבע אותי. כשמאלני בוגד, שרוצה את הילדה שלו. ואני מתחנן ואני אומר, תפסיקו עם השיח הזה.
כן, אתה מתחנן, לתחושתך יש סיכוי למאבק הזה? להפסקת השיח.
השיח הזה, זה היה בכנסת. זה מתחיל בכנסת ונגמר בכנסת. כל עוד חברי הממשלה, חברי הכנסת, לא יתעשתו על עצמם, ויציאו את העשבים השוטים שמדברים ככה, אז זה לא ישתנה. הרי בסוף השיח הזה, זה לא משנה מה אתה אומר. תראה איך אומרים, כל ראשי השבת, כולם שמאלנים בוגדים.
תראה מה עבר אתמול על יורם כהן.
זה מה שאני אומר. כל מי שיוצא כל מי שיוצא נגד ראש נגד הממשלה או נגד המדיניות של הממשלה, הוא כבר הופך לאויבם. ולא משנה מה תגיד, ולא משנה מה הדעות שלך, וזה לא משנה אם אתה ימני, ברגע שאמרת משהו נגד מישהו, המכונת הרעל עובדת יפה. תראה את ערוץ 14, כל היום, אדון ברדוג, אני לא יודע איך לא תבוא אותו עד היום, ועצוב לי שלא תבוא אותו, כל היום אני מרעילים ומרעילים ומרעילים. הגיע הזמן אולי שאנשים יעשו חשבון נפש, יתחילו לתת תביעות, אולי מי שיתעורר, תשמור על הפה שלו.
אלי, אני רוצה לשאול אותך לגבי אותו שיח באמת דוחה בעיניי, אתה מרגיש את זה גם ברחוב, אתה מקבל תמיכה, אתה... איך אתה מרגיש בימים האחרונים? תספר לנו קצת מה אתה עובר.
זה לא בימים, קודם כל התחיל בימים הראשונים שכבר הרביצו לי מכות.
כן, אני
למה
זוכר.
למה התסועתי עם השלט שלי?
זוכר את זה, כן.
זרקו עליי ביצים, למה? כי דיברתי אליהם, ואני לא דיברתי לעולם להפיל את ראש הממשלה.
בסניף הליכוד בנתניה זה היה, נכון?
כן, בסניף הליכוד. אני לא מדבר להעיף את ראש הממשלה, זאת לא המטרה. המטרה שלי זה להביא את הילדה. אם מישהו רוצה לקרוא לי מחבל, תקרא לי מחבל, אבל הנה את הילדה שלי יביא. ואני רוצה אותה בבית. וזה לא מעניין אותי מה אומרים, אבל לא ייתכן. ישלחו לי זר פרחים, זר של הלוויות, לא זר פרחים, ויכתבו לי מה שכתבו לי. גם את זה עשו.
תגיד, איך אתה...
את רוחים לא ישברו דרך אגב, את רוחים לא ישברו.
ברור, אתה אבא לילדה שנמצאת בחמאס, ואני כל הזמן חושב מה אני הייתי עושה במקומכם, ואז אני אומר, הייתי עושה הרבה יותר, ואז אני בעצם מבין, אי אפשר לעשות הרבה יותר. אתם עושים הכל, ואני חושב למשל עליכם, במוצאי שבת, כשמתחילות השמועות והריצות בטלגרם, על חטופה שנרצחה סלש נהרגה, ואני חושב על אלי אלבג. מה קורה לו באותו רגע, ואחר כך, ראש הממשלה פתאום נותן הודעה של 9.5 דקות על עצמו. אף מילה על החטופה, זה נכון, זה לא נכון, לעודד את הציבור, להגיד משהו, הוא מדבר על פלדשטיין.
זה יותר חשוב, לא?
לא.
יותר חשוב, לא, אני אגיד לך, אני אומר...
התכוונתי לא בוו, למה דוו?
אז אני אגיד לך מה יותר חשוב. יותר חשוב שככל הנראה, אדון פלדשטיין הזה, לקח מסמך, וככל הנראה אני אומר, והמסמך הזה, בזכות המסמך הזה, שאחרי 4 חודשים רק הפיצו אותו, 3 חודשים שהפיצו אותו, שהוא היה אצלם ביד, החליטו להפיץ אותו בטיימינג מסוים, והוא חשף את הבת שלי, ועוד חטופים, ככל הנראה, להמשיך להישאר בשבי החמאס. אז הוא, איך אמרה אמא שלו, הוא 20 יום במסדרונות החמאס, במרתפי השבת. אז אני אומר לאמא שלו, אינשאללה יושב 25 שנה במרתפות השבת. אם זה נכון. וכשהוא עשה את מה שהוא עשה, אני לא מרחם עליו. ואם הוא עשה את זה, שישלם את זה.
אלי, אתה...
תדע מה שהוא עשה.
אני רוצה...
ולא סתם מושיבים מישהו 20 יום במרתפי השבת. שבת שלי 415 יום במרתפי החמאס. את זה הם צריכים לזכור. אדון פלדשטיין. הוא במכונת הרעל שלו.
אלי, אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אני מאוד מאוד צר לי, הזכרת גם את ערוץ 14 ואת ברדוגו וכל זה, אני לא רוצה לדבר לגופו שלי, שאני חושב שאני רוצה לדבר לגופו של מחנה. אני באמת חושב שחבל שנושא החטופים הפך להיות איזה סוג של ימין ושמאל. אני יכול להגיד לך שיש המון המון ימנים עיתונים שקולם לא נשמע, שהם מאוד בעד מאבק החטופים. והם לא מדברים כמו מכונת הרעל, ואני ובני, אני ובני התראינו השבוע לכתבה מרתקת באולפן שישי, על אותה מכונת רעל, ואתה יודע, כל אחד קורא לה בשם כזה או אחר, לא משנה, אני אומר רק להגיד לך, שיש כל כך הרבה קולות מתונים, שלא נשמעים, והם מדימונה, והם מנתיבות, ומקריית שמונה, והם איתכם, הם ליכודניקים, זה נכון, אבל הם איתכם.
חברים, זה ברור.
ומאוד חשוב לי שהקול הזה יישמע, כי לצערי שומעים רק את הקיצונים.
אז לא, בוא נעשה סדר. זה ברור שליבם של כל הימנים, רוב הימנים, 75% מהציבור אומר הפסקת לחימה ותחזירו את החטופים. זה 75%. אבל אנחנו שומעים 3% או 5% כמו ממיליון אחוז. אלה שהמכונת רעל שעובדת אצלם טוב.
קוראים לזה תיבת תעודה. בואו לא נקלקל את האווירה עם החברה האלה. אלי.
אני לא מתכוון לימין. אני לא מתכוון לימין. הם אנשים חברים שלי. הם אחים שלי. אנחנו בסוף אזרחי מדינת ישראל. בכל עוד מערכת רעל, תשליח בצד ימין על צד שמאל, בצד שמאל על צד ימין, אנחנו נפרק את העם.
אלי אלבג, חיבוק, תודה.
תודה, אלי.
אפרת, דיווחי תנועה.
ובשש, ספורט. ב-103 FM.
אלוף מילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, עמית בכיר במכון ירושלים, אסטרטגיה וביטחון, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ניגש לעניינים. הסדרה כנראה, כולם כבר מברכים עליה כמעט מוגמר. מצד שני יש ביקורת של בעיקר תושבי הצפון, אבל לא רק, גם הימין בישראל חושב שזה הסכם רע. מה אתה אומר?
אני אומר שזה הסכם שבנסיבות הנוכחיות הוא הכי טוב שאפשר היה להשיג. בנסיבות הנוכחיות פירושו שמדינת ישראל במלחמה כבר שנה וחודשיים כמעט. יש לה עוד אתגר גדול מאוד שמחכה ללפנים, שמו איראן, ובין שני נשיאים, ולנו זה חשוב מאוד שיהיה עליו חותמת של שני נשיאים, וייתן לנו שקט בית פרטיזני בארצות הברית למשך תקופה ארוכה, וכל הדברים ביחד מתגלגלים לכדי הסכם, שאם נשמר בחופש הפעולה של צה"ל, אז זה הסכם שנכון היה לחתום אותו לעת הזאת.
האלוף במילי יעקב עמידרור, תגיד, אם נתניהו בסוף מצליח לעשות הפרדת זירות, זה הישג משמעותי שנתניהו, כי דיברו תמיד על הקשר בין חיזבאללה לחמאס, אבל בוא נגיד, פתרנו את בעיית הצפון, כמו שבן אמר, ממה שאני יודע, גם יש בעיות בימין, וגם ראשי הערים לא מאוד, וראשי היישובים לא אוהבים את ההסכם, אבל בוא נשים את זה רקע בצד, נקווה שיהיה בסדר. מה צריך לעשות בדרום, לגמור את הסאגה הזאת כבר?
קודם כל, אני לא יודע איך תשפיע האווירה החדשה שתהיה בניתוק הזה בין הדרום לצפון, כי חמאס יבין שהוא לגמרי לגמרי לבד. אני לא יודע איך זה ישפיע בתוך רצועת עזה, כי צריך לזכור, לא מדובר באיזה ארגון מסודר, מדובר במרכיבים מבודדים אחד מהשני, שנלחמים בחוליות קטנות, אין איזה מערכת מסודרת שמקבלת החלטות עבור כלל הארגון, ויכולה להזיז אותו מכאן לשם, אלא במערכת שבורה מאוד. איך היא תקבל את זה, ומה זה ישפיע עליה? אני לא יודע, יכול להיות זה ישפיע עליה, לא להשפיע עליה בכלל, אם הוא אומר, אז חשוב, אנחנו נלחמים פה עד מוות, אז נלחם. ויכול להיות שהתחושה שלהם שהם עומדים לבד לגמרי, ואין לידם היום אף אחד, אפילו בצורה פורמלית, ישפיע לכך שהם יחפשו איזשהו פתרון, כולל בנושא החטופים, שהוא הנושא הכי חשוב לנו בשלב הזה. אז אני לא יודע להגיד, זו שאלה שאני לא חושב שלמישהו בעולם יש עליה תשובה.
כי היו הרי דיבורים של לאחד את הזירות, אפילו ראש המוסד עדי ברנע לדעתי תמך בלנסות להסדיר הכל ביחד, ואז להשתמש באיראן גם כדי לרסן את חמאס, אבל זה כבר מאחורינו, אני רוצה לחזור איתך.
אני חושב שזה רעיון לא מעשי במובן הזה, שאין באמת מישהו מבחוץ שיש לו השפעה על מה שקורה בפנים בתוך רצועת עזה. זה נכון אולי היה כשהיה ארגון מסודר עם סינואר וכיוצא בזה, היום
הבנתי את זה מדבריך, ולכן אני רוצה לחזור לצפון, כי בסוף אתה יודע, אתה מכיר את זה טוב, היית יועץ ביטחון לאומי, היית ראש חטיבת המחקר באמן.
הייתי כמן צפון למעלה משלוש שנים.
בבקשה, אתה רואה את ה... היא הנותנת, כמו שאומרים, אבל הרי האותיות הקטנות, אני כבר שומע שהסדר מכתב הצד עם האמריקאים יכלול במקרים שבהם הם יכולים להתערב, לא יכולים להתערב, וצריך לנקוט בפעולות קודם ולוודא שאלה שאוכפים לו, בסוף זה יקום או ייפול על ראש ממשלה שיחליט באמצע השקט, בעונת הצימרים, ליפול על הראש של איזה מישהו בכפר קהילה, ולהדליק את כל הגזרה. אתה לא פוחד שאנחנו לאט לאט בצורה זוחלת נחזור למצב שהיה?
אני מקווה שלא, כי עברנו את 7 באוקטובר. אני חשבתי, ואתה יודע את זה, שצריך היה לפתוח במלחמה יזומה לפני 7 באוקטובר נגד חיזבאללה, כי אני חשבתי שהוא מתעצם מדי, ואסור לנו להתקדם בכיוון הזה. במדינת ישראל, דעתי לא התקבלה. דעתי לא התקבלה, ואחרי 7 באוקטובר אני מקווה שזה ברור לכולם, שזה אולי הלקח האסטרטגי הכי חשוב שאנחנו יכולים להפיק מהמלחמה, זה שמדינת ישראל אסור לה לאפשר למפלצת לגדול ליד הבית. ותמיד אתה נבחן באירועים הקטנים הראשונים. אני זוכר שאני הייתי רח"ט מחקר אחרי הסכמי אוסלו, ערפאת היה צריך להכנס לשטח, הוא ביקש להכניס איזה מחבל, רבין זכרונו לברכה אמר לו לא, הוא נכנס אליו, יושב בתוך האוטו, וממשלת ישראל החליטה לא לעשות שום דבר. בשנייה הזאת אני הבנתי שאוסלו לא יעבוד. כי אם מדינת ישראל לא מוכנה ללכת למלחמה על הפרה של הסכמים, ההסכמים יופרו, בהתחלה בקטן, ואחרי זה בגדול.
אלוף עמידרור, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
אבי אשכנזי, שלום.
שלום, ערב טוב.
דחיה, חזרנו אלייך שנית, שביעית, תשיעית.
כן, כנראה שאולי יהיה קצת לקראת סיום, אתה יודע, עוד איזה מצץ או שתיים, בטרם שהפסקת האש הזאת תיכנס לתוקף, אם היא תיכנס לתוקף בכלל, אתה יודע. אנחנו מחכים לישיבת קבינט שתהיה מחר, ונראה לאן זה הולך. אבל כן, אנחנו ממשיכים לתקוף בדחיה, כל צד מנסה ככה לדבור איזה שם כמה נקודות לסיומת. וכמובן, מה שהכי חשוב זה הנושא של מאזן האימה. חיזבאללה אתמול ניסה ליצור איזה סוג של מאזן אימה לקראת ההסכם. כלומר, אם אתם תתקיפו בבירות, אנחנו נתקוף בתל אביב. זאת אותה משוואה שאנחנו מכירים אותה מפעמים קודמות. ואני חושב שנכון עשו בישראל שנמנעו מלהגיב לעניין הזה, ואמרו אנחנו ממשיכים לתקוף כאילו הוא לא תקף באזור המרכז ובאזורים נוספים בארץ, כי בעצם לא רוצים להגיב לאותה משוואה שחיזבאללה ניסה ליצור. זה לגבי העניין הזה. הבוקר הזה אנחנו רואים שבאמת חיזבאללה גם יורה הרבה פחות, הוא ירה סדר גודל של 30 או 35 טילים, ועוד כמדומני שני כתבן שגם הם יורטו על ידי חיל האוויר.
אבי, יש פרסומים עכשיו לגבי רמת גולני, אלוף משנה במיל יואב ירום, נטל אחריות על האירוע בלבנון, בו נפלו האזרח זאב ארליך, סמל גור קיאטי, וביקש לסיים את תפקידו. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
כן, אז הוא בעצם שלח עכשיו מכתב למח"ט גולני, לקח על עצמו את האחריות, ובעצם ביקש קודם כל להתפטר. אני חושב שזה המעט שהוא היה יכול לעשות לנוכח האירוע כל כך מיותר וקשה שקרה שם. בסך הכל, הרי יש פה בעצם, באירוע עצמו יש פה דריסה ממש ברגל קצה של כל עניין משמעתי וסדר והתנהלות של...
חלטורה ישראלית, ואני לא מאשים את ג'אבו עצמו שכנראה ביקשו ממנו לבוא ולעזור, אלא את הקלות הבלתי נסבלת שבה עולה ביהודי בן 71 על מדים ונכנס אל לבנון, זה פשוט לא יאמן, ועוד חייל נפל שם.
נכון.
הנכד של אסף אגמון, תגיד, דקה על בלימת שני המינויים של הרמטכ"ל בידי שר הביטחון, אני חושב שזו הטרלה. אגב, אחד מהם, אפרים אבני, הוא ימין הר המור, כיפה, מחת מדהים, שמונה למחת הצנחנים, וכת עוצר את זה, למה?
למה אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך משהו שאתה לא תאהב את זה לשמוע בן בקטע הזה. תראה, יש גם היגיון בטענה של שר הביטחון בעניין הזה, כי בסוף אותם קצינים שכמה שהם לא היו מוכשרים וכמה שהם לא היו באמת ערכיים וסופר דופר מה שנקרא זה, הם עדיין במעגל הראשון של המחדל של השביעי באוקטובר, הם היו בתפקידים מרכזיים בפיקוד דרום, ולצערנו הרב אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו סיחור מאוד בעייתי, שאין באמת מישהו שבודק, מישהו שבאמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק באמת מי אשם ומי לא אשם.
אבל אין ועדת חקירה, קודם כל זה בסדר שאני לא אוהב לשמוע את זה, אני רגיל. שתיים, אין ועדת חקירה ממלכתית. שלוש, רגע, אני רוצה לתת לך את הטיעון הנגדי. שלוש, הלך הרמטכ"ל, הרי תחקירים של הצבא נעשים, הם לא הושלמו, יש מלחמה. בדק מה נעשה עד עכשיו, ראה שהוא קיבל רק שבחים על תפקודו, אמר לו שאם בתחקיר הסופי ימצא כשל, המינוי יבוטל, והכי חשוב, איבדנו שישה אלופי משנה במלחמה, אין ספרים, אין לנו, אין מחתים, חייבים לקדם את התהליך הזה, ולשחרר את המחתים שנקראים ונשחקים בשטח.
אז קודם כל, נכון, ובעניין הזה שבאמת התחקירים לגבי השניים נעשו בתוך צהל, ולפי צהל לא נמצא איזשהו בעיה בתפקוד שניים, אבל, ופה אבל הגדול, אנחנו נמצאים פה באיזשהו מצב שבאמת אין איזה מישהו שמתכלל בצורה אמיתית את מה שקרה פה בשביעי באוקטובר כדי לחקור לעומק. הרי מה קורה פה? כל מי שלוחס לכיוון אחד הולכים לכיוון שלו, ולא באמת בריבים מסתכלים, גם אם ראינו את זה מה שקרה ברק קרירה, ואנחנו רואים את זה
מה שקורה
מאחרים. אבי, אני רק ברשותך לסיום, כי אין לנו זמן, אני רק אגיד שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות את היחסים הנרקמים בין ישראל כץ לרמטכ"ל, זה הולך להיות לדעתי מתוח ולא טוב.
אני אתקן אותך.
ונמתין בסבלנות.
היחסים הנפרמים.
בדיוק, הנפרמים, אני אומר, זה הולך להיות בדיוק מה שאמרתי, בן, זה הולך להיות מאוד לא טוב, ואני מאוד מקווה שהשניים האלה יבינו שאין ברירה, הם חייבים להיות אחד ליד השני, ולתפקד, כי אנחנו לא בזמנים רגילים, ושכולם יגלו פה אחריות וינסו לעבוד ביחד, אחרת זה ייגמר לא טוב.
אני משלים את, רגע, אני אשלים את נועם ואתה תסיים, אבי, לדעתי ישראל כץ נשלח למראה את חייו של הרמטכ"ל, אבל יכול להיות שכמו שדיבר פרנו טגני על המפכ"ל, מפכ"לים שתופסים פתאום עצמות, יכול להיות שמתי שהוא יבין שהוא לא מייעד את עצמו לתפקיד הזה. משפט סיום שלך, אבי.
כן, מה שחשוב בסיפור הזה זה הצלע השלישית, שזה ראש הממשלה. השאלה אם כץ יותר נאמן לראש הממשלה, או שהוא יותר נאמן באמת להסדרים של העבודה מסודרת במערכת הביטחון, עם הרמטכ"ל ועם שאר זרועות הביטחון, וזאת שאלה שצריכים לשאול בעתיד, כשנראה את המשך ההתנהלות הזאת.
לשאלה הזו, הימים יענו. תודה, אבי אשכנזי.
תודה, אבי, תודה רבה.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם בן כספית ונועם אדרי. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
השתלטת גם על שוק ברי המים.
משהו כזה, כן.
אתה שומע, קרני כבר מצייץ, שרים בכירים בממשלה, ההסכם של דרמר הוא בושה וחרפה. עכשיו, שים לב, של דרמר.
של דרמר, הבנו, זה היורש הפוטנציאלי, כידוע לכם. האמת היא, אם לדרמר היה טיפת קריזמה, יכול להיות מצב שהוא היה צריך להדיג את ישראל כץ ושוט, בתוך הליכוד, אבל עד כמה שידוע לי, וידוע לי, אין לו שום שאיפות פוליטיות, אז כל המלעיזים נא להירגע.
אבל אני מודע קצת מה שאמרת, כי מה שאמרת אפשר היה להבין שלישראל כץ יש קריזמה.
לא, אין לו קריזמה, אבל יש לו מתפקדים.
בדיוק, כן. מלך המרכז. לא, דרמה לא בעניין, זהו. כן, כן. הוא מתראיין בעברית.
ממש לא בעניין, נכון.
תשמע, אי אפשר, אני מכיר את האיש, הוא איש חכם מאוד. נתניהו בעצם, אולי הוא אחד האנשים היחידים שנתניהו מעריך בסביבתו. טוב, אני לא בא אליו בטענות.
נכון.
אבל
אפרופו, אני יודע מי היורה שנתניהו מייעד לו, זה אף אחד לא מחברי הליכוד הנוכחיים, וזה אפילו מישהו שאתה מכיר היטב, הוא עובד איתך.